Μουντιάλ.
שלום שלום, בוקר טוב לכם. בין חתימה על הסכם שלום לבין עזה שמבקשת להזכיר שהטרור כאן כדי להישאר, מיד נהיה עם כל הפרטים וכל העניינים. גם דוקטור אמיר בוחבוט ישוחח איתנו, הפרשן הצבאי של וואלה. נהיה גם עם אריאל כהנא לפני המראה מארצות הברית, בצלאל סמוטריץ' יהיה כאן, גם חזי סימן טוב, אריאל סנדר, יעקב ברדוגו, פרופסור איתן פרידמן, ועוד ועוד ככל שיותיר הזמן. כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק יואב אגסי, טכנאי השידור בגלי ישראל רונן דן, ברדיו דרום אורן אשתיבקר, ברדיו חיפה גיא בזק, עורך הדיגיטל יוסי דודוב. דוקטור אמיר בוחבוט, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
תקציר האירועים בזמן שישנו אחרי הירי שכולנו היינו עדים לו לכיוון אשדוד ואשקלון.
כן, אז הלילה, בסביבות השעה 4 לפנות בוקר, סוגרים על המטרות ומתחילים לבצע תקיפה. התקיפה הראשונה זה מפעל לייצור אמצעי לחימה, הרבה חומר נפץ, הרבה חומרים כימיים. היעד הזה הוא מבחינת חמאס יעד רגיש, ועוד לפני התקיפה השנייה אנחנו כבר רואים את המתח שיוצא לכיוון ישראל, 13 רקטות ש8 מהן מיורטות, לאחר מכן תקיפה של מתחם צבאי, אימונים, משם מתבצעים השיגורים של שיגורי הרקדות בדיר אלבח, ועוד מטרה אחת קצת יותר מורכבת, תשתית תת-קרקע, ואומר מנהרה בתוך העיר עזה. מצרף התקיפות הללו, שבתוכם יש 10 יעדי טרור, מעצבן את החמאס, ואז הוא יוצא, כמו שאתה מבין, למספר מטחים, שיש 8 מהרקטות הללו, מיורטות.
ומאחורי הפרטים האלה לא צריך כאילו להעמיק ולהבין מה מסתתר, כי די ברור מה מסתתר, אבל זה לא נוגד את כל הסיכומים של התקופה האחרונה? כלומר מה? זה חמאס פתאום שירים את הראש?
לא, אל תחשוב מחשבה ישראלית. תראה, קודם כל ג'יהאד איסלאמי משגר את השתי רקטות לעבר אשקלון ואשדוד. זה מה שנקרא דישת שלום חמה מטהרן, המממנת העיקרית של הארגון טרור הזה, ואז צהל מכין את עצמו לתקיפה. הוא לא סתם עושה את זה ב-4 לפנות בוקר, אלא כדי שהפנסים בוושינגטון, שנקרא, מישהו יסגור אותם, ואז הדרמה שם תסתיים, ויתחיל האש ברצועת עזה. והחמאס, כמו בחמאס, אמר, יש לי גם לי קווים אדומים. התקיפה כנראה הייתה קצת יותר מדי מעצבנת. אתה צריך להבין, כשצהל מתכונן לתגובה, אז לוקחים את מצרף המטרות, עוברים עליהם, עושים סנכרון לשמוע את דעתו של אלוף פיקוד דרום, לשמוע את דעתו של מפקד אוגדת עזה, ראש אגף המבצעים גם לפעמים לוקח חלק, יש גורם שמסרנכן, קוראים לו מני ליברטי, הוא קצינה גם של הפיקוד, ואז אומרים, אוקיי, נתקוף את זה, את זה ואת זה. מטרה היא להכיל את האירועים, לא לגרור אותנו לאימותים, בטח לא לפני ראש השנה, ובטח לא שיש לנו מתיחות בגבול הצפון, כבר כמעט מתקרבים כבר ל-60 ימים, שזו נקודה בפני עצמה, קריטית, מתוחה, בלתי מתקבלת על הדעת כמו שקורה מול חיזבאללה, ואז יוצאים לתקיפות הללו. כשאתה עם הדימר קצת יותר מדי גבוה, אז הם מגיבים בעוצמה. הם מבינים היטב שאתה לא רוצה עכשיו להפוך את הימים הקרובים למי חיכוך, ולכן כמו שאתה מבין עכשיו שקט בנגב המערבי, אין הנחיות לתושבים, ושני הצדדים, להערכתי לפחות, ימשיכו בקו הרגיל. אלא אם כן, האיראנים החליטו שגם היום הם חממים, אבל אז הם כבר מספחים את הג'יהאד האסלאמי בעזה מול הנהגת חמאס.
כלומר, רוב הסיכויים שהאירוע מאחורינו.
כן, רוב הסיכויים, אבל עוד פעם, בוא נראה איך העסק עם חמאס מתקדם, כי שבוע שעבר משלחת מצרית מגיעה לרצועת עזה במטרה לפשר בין הצדדים. אם לא, באוקטובר אתה תראה התחממות מאוד גבוהה.
ברור. טוב, אלה דברים. דוקטור אמיר בוחבוט, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה.
שיהיה יום טוב ושקט.
גם לך. חזי סימן טוב מצטרף אלינו עכשיו. שלום, סבח אל חיר, סלם סלם.
סבח אל נור, סלם עליכום, בוקר טוב, שרון.
מי המדינות שטראמפ רמז, או יותר נכון אמר אתמול, 5-6 מדינות, בין השאר גם הוזכרו הסעודים, אם שמעתי שם נכון.
כן, זה נכון, הם הוזכרו, אפילו יש כאלה שמגדילים ואומרים אולי 9 מדינות, אבל שלוש המדינות שכנראה יהיו הבאות בתור, לאו דווקא בסדר הזה, הם אומן, סודן ומרוקו, כאשר בעצם סעודיה רוצה להיות האחרונה שתנרמל יחסים עם ישראל, גם בגלל הסיפור הזה שהיא המדינה הערבית שמובילה את כל הגוש הזה, וגם בשל הרחוב הסעודי. תראה, בסעודיה יש 25 מיליון איש, המקומות הקדושים ביותר לאסלאם, מקה ומדינה, הקאבה וכולי, נמצאים בסעודיה, ולכן סעודיה לא רוצה להיראות כזו שבעצם באה ונותנת את הכל כך בעניין הזה, במיוחד לא לפני הבחירות בארצות הברית. מוחמד בן סלמן רוצה לראות האם החבר שלו, דונלד טראמפ, יזכה שוב לכהונה נוספת, אם לא, אולי יבחן דברים מחדש.
תגיד, הופתעת ממשהו אתמול?
האמת שלא, לא. האמת שלא, גם לא מהירי מרצועת עזה, השלוחה האיראנית, הג'יהאד האיסלאמי, וההתקרבות בין חמאס לבין איראן על הרקע הזה, צריך לראות את הרקע מתיירי מרצועת עזה לעבר הדרום. האיראנים לא הצליחו להוציא פיגוע באמצעות השלוחות שלהם במפרץ, ולכן זה מה שהם רצו לעשות. זה לא שמישהו מטהרן יתקשר לעזה, הרים טלפון וכו', אבל כולם מבינים את הרוח, את רוח המפקד, ובכלל זה הג'יהאד האיסלאמי. ואתה רואה שחמאס רוצה, אז אין אפילו בלון אחד, שרון, בלון אחד מרצועת עזה לאחר ההסכם והכסף הקטרי, וכשהוא רוצה לאפשר במרכאות, וצריך להכפיל את זה במרכאות כפולות, אז פתאום יש ירי רקטי של גורמים עלומים בשם ההתנגדות הפלסטינית הכוללת. זה ההודעה, אף אחד לא לקח אחריות היום מעזה על מה שהיה, אלא בסוף תוציאו הודעה גם חמאס, גם הג'יהאד וגם ארגונים אחרים, שההתנגדות הגיבה לתוקפנות של ישראל. זה ברור לכולם, בעזה לפחות, שהעניין הזה הוא איראן עומדת מאחוריו בצורה כזו או אחרת, וגם מאבקי כוח בשטחים ברשות הפלסטינית, כאשר חמאס רוצה להראות גם לפלסטינים בגדה וגם בעזה, שהוא זה שמתנגד לישראל ולא אבו מאזן שרק מדבר ולא עושה כלום מבחינתם.
תגיד, איך היה אתמול הסיקור? נגיד, מעניין אותי מה אמרו במצרים, מה אמרו בטורקיה, מה אמרו בסעודיה. ברור שבבחרן ובאיחוד האמירויות היו משדרים חגיגים, אני יכול להניח, נכון? עם כל הטקס ופרשנויות מחבקות.
נכון מאוד, ואפילו פרשנו באולפנים למה הם אלה שרוצים שלום ולמה השלום הוא טוב לכולם. תראה, במצרים הדעות חלקות. תומכי האחים המוסלמים והשדרנים שלהם לא כל כך התלהבו, אבל כל התקשורת שהיא תומכת של השלטון של עבד אל פתאח א-סיסי, נשיא מצרים שתומך בנורמליזציה עם ישראל כמובן, היו בעד, יצאו מגדרם, לא הייתי אומר, לא בצורה כזו. מי שקצת היו שקטים בעניין הזה, זו מדינה אחת שיש לנו איתה שלום, הייתי קרא לו שלום קר או משהו כזה, זו ירדן. דווקא ירדן היא זו שיוצאת בעד העמדה הפלסטינית פחות או יותר, לא בצורה נחרצת הייתי אומר, אבל למורת רוחו של המלך עבדאללה, הרחוב הירדני קצת מתחיל לבעבע ולהבין שיש פה משהו שהוא לא לפי האינטרס שהוא רואה אותו לפחות. נזכיר, ירדן יש בה רוב פלסטיני, ולכן יש פה עניין שיכול לבעבע למלך. הם לא חגגו אתמול, בסעודיה לא הבליטו יותר מדי את זה בהוראת השלטונות כמובן, אבל גם לא יצאו נגד העניין הזה. כמובן שיש מתנגדים בסעודיה, אחים מוסלמים וגורמים כאלה ואחרים, אבל באופן כללי סעודיה רוצה להראות שהיא לא בפומבי עושה דברים, וזה ניכר גם בתקשורת. אבל מתחת לפני השטח, שרון, זה ברור לכולם שסעודיה היא זו שאמרה לבחרין, בבקשה, אם בחרין היא מדינת חסות סעודית, כך צריך להסתכל עליה, כן. בבקשה נעלה גם את היחסים, ולכן צריך להמתין ולראות. סעודיה לא תהיה הבאה בתור עוד שבועיים. בחירות בארצות הברית, יראו אם טראמפ יזכה, ואז יראו מה עושים.
יצא לך לראות את התגובות בטלוויזיה הטורקית?
בטורקית עוד לא יצא לי להסתכל, הסתכלתי על טלוויזיות הערביות האחרות, אבל טורקיה כמובן כבר הודיעה, וזה ברור לכולם שארדואן תומך האחים המוסלמים, בוא נגיד נותן החסות לאחים המוסלמים במזרח התיכון. ארדואן וקטר מתנגדים לעניין הזה, יצאו נגד הנורמליזציה, ואומרים שבעצם הפלסטינים פה חוו בגידה, בדיוק כפי ששמעתי אתמול ברמאללה מהיועצים של אבו מאזן, אותם מילים.
יפה, טוב, תגיד מתי אתה נוסע?
תראה, אני אחכה עוד איזה שבועיים שלושה אחרי הסגר. יש כבר ויזות, או יהיו ויזות, או שלא יהיו ויזות, צריך לברר מה יהיה, או ויזות עיתונאים וכו'.
רגע, מה הויזות? הכל פתוח, לא? חלק מההסכם שתיירים יכולים לנסוע באופן חופשי, או שצריך כל פעם לפני שתשים לאיחוד האמירויות להוציא ויזה, כמו שאתה עושה?
זה עדיין לא ברור. לפי האנשים שאני שוחחתי איתם, עכשיו, היום, מחר, בזמן הקרוב ישבו ועדות קונסולריות מישראל ומהאמירויות, כדי להבין איך נעשה העניין הזה, אולי בלי ויזה, אולי עם ויזה. בכל מקרה, טיסות ישירות יהיו, תוכל להגיע לדובאי ואבו דאבי תוך 3-3.25 שעות, ולהנות מכל מה שקורה שם.
ברור. אוקיי. יש לי תחושה שנשתמע שוב פעם בהמשך היום.
גם לי יש.
קוראים יעתיק אל אפיה.
אללה יעפיק.
להתראות כל טוב.
ביי ביי.
מיד בצד הסמוטריץ' ימינה הצטרף אלינו גם בעקבות ההסכם וגם לקראת דיון בכנסת שוב על הצעת סמוטריץ' להקים ועדת חקירה לניגוד העניינים של שופטים, של היועץ המשפטי ושל פרקליט המדינה, כשהקלטה שלו שנחשפה בישראל היום חושפת גם את הפערים בין חברי ימינה. בצד הסמוטריץ', שלום.
בוקר טוב.
התרגשת אתמול?
כן. מותר לומר, צפיתי בטקס בשידור חי, ואין ספק שזה אירוע מרגש. שלום, תמיד עדיף ממלחמה, על זה אין ויכוח אצל כולם. אני מוכרח לומר שאני מוטרד קצת משאלת המחיר, אני כן שמח ורגוע יותר הבוקר, כשהמסמכים פורסמו שאין אזכור למילה מדינה פלסטינית, ועדיין, כולי תקווה שאנחנו לא חוזרים חזרה אל מסלול האיוולת, של חלוקת הארץ, מסירת שטחים והקמת מדינה פלסטינית אל מול הפלסטינים, אתה יודע, כולנו רוצים לשכנע את עצמנו לקחת הפרשנות הטובה יותר, איזשהו מס שפתיים ששילמו, ובסוף יש כאן כן יכולת לנפק את הסוגיה הפלסטינית, ימים יגידו, אבל כן, אפשר וצריך לברך.
לא, יש הסכמה ל-F-35, בהנחה שעוד 3-4-5 שנים אנחנו נצטייד כבר בדור הבא או במטוס החדש, וגם לא כל כך מזיק שהאיראנים ידעו ש... מרחק יריקה מהם קיים המטוס הטוב בעולם, אבל אין סיפוח, שמעת את זה אתמול.
כן, אמרתי, אני בנקודה הזאת מוטרד מאוד. זאת אומרת, אם את המחיר של ההסכמים האלה אנחנו משלמים כאן קרוב לבית, ואגב קיבלנו תזכורת קטנה הלילה, קטנה וכואבת בדרום, תניהו אומר בצדק ששלום מציגים מצלוח עוצמה, ואני חושב שהעוצמה הזאת חייבת להיות מופגנת עכשיו מול חמאס בעזה בכל הכוח. אז שוב, השלום הוא טוב והוא יכול לתרום ולקדם הרבה מאוד את מדינת ישראל בשלל אינטרסים. אגב, אתה דיברת על איראן, נדמה לי שהאינטרס הביטחוני הוא האינטרס המוביל פה, למרות שנתניהו מבליט את האינטרסים הכלכליים. שיתוף הפעולה של הציר המתון במזרח התיכון אל מול הציר הרדיקלי של איראן וגרורותיה הוא חשוב וטוב, יכול לתרום גם לביטחונה של מדינת ישראל ובכלל היציבות האזורית. הוא משנה לחלוטין את המאזן פה במזרח התיכון. אבל אני שוב, אני חוזר ואומר, וקצת לא נוח להיות בעמדה של משבית הסמכות, אבל אם את המחיר אנחנו משלמים כאן בבית, צריך להבין, הרי זה לא, הריבונות איננה אירוע נקודתי, כמו שהמדינה הפלסטינית איננה אירוע נקודתי, יש כאן שני מסלולים, או שהמסלול הוא ארץ ישראל שלנו, ואנחנו לא מבטרים עליה בשום פנים ואופן, וצריך לפתור גם את הבעיה הפלסטינית, את עמדתי אותה, והמאזינים ודאי מכירים, פרסמתי אותה בעריכות רבה בתוכנית ההכרעה בשום פנים ואופן, בלי שום לגיטימציה לאיזושהי הגדרה קולקטיבית של לאום פיקטיבי מומצא כזה או אחר, מלבד הלאומיות היהודית כאן בארץ ישראל.
אוקיי. עכשיו תגיד, בוא נדבר קצת על פוליטיקה. הצלחתם להסכים על אופי המפלגה? כלומר, כן ציונית דתית או דווקא מפלגה כללית כמו נגיד ליכוד ב' שבנט מכוון לשם כבר תקופה ארוכה?
אין פה שום חידוש. ימינה מורכבת משתי מפלגות. מפלגת הימין החדש של נפתלי בנט, יש לו שאיפות גבוהות גם לראשות הממשלה, וזה טוב, וזה יכול וצריך, כפי שנראה עכשיו בסקרים, יש פה הזדמנות טובה גם לעשות את זה, וזה יכול לעשות המון טוב למדינת ישראל.
מה, בנט ראש ממשלה לנתניהו ראש ממשלה, אתה מעדיף את בנט? בצלאל.
אני אומר, קודם כל בפדה, אני לא מבין את השאלה בכלל. אבל אני אומר, יש את מפלגת
מה זה לא מבין את השאלה? מערכת בחירות אחת אחרי השנייה דיברתם קודם שבנט מועמד ובסוף הלכתם בעיניים עצומות אחרי נתניהו.
לא נכון, אתה יודע, אתה עם 6 מנדטים או עם 5 מנדטים צריך תמיד להתאים את היומרות גם למציאות, ולצידו של נפתלי בנט יש מפלגת האיחוד הלאומי שהיא מפלגה ציונית דתית מובהקת. אני מאמין בחשיבות הקריטית של קיומה של מפלגה ציונית דתית בכנסת. זה לא משהו מגזרי קטן כפי שמנסים לתאר אותו. הציונות הדתית היא ציבור מוביל.
כן, אבל לא 21 מנדטים שבנט מצליח להשיג בסקרים. חבר הכנסת סמוטריץ'.
לא היינו, אבל אין לי אומרות כאלה. מפלגה ציונית דתית גם היא תהיה עם 8 מנדטים, יש לה השפעה עצומה על המפה הפוליטית במדינת ישראל. תסתכל בעשורים האחרונים, כמה אירועים, כמה תנועות. הנה, דיברנו קודם על הריבונות, על ההתיישבות, זה מפעל שהובל מראשיתו על ידי תנועת גוש אמונים, תנועת ציונית דתית.
נכון, אבל זה לא מה שבנט מכוון אליו, אתה מבין את זה? זה לא מה שבנט מכוון אליו עכשיו.
אני מנסה להסביר, ואתה לא נותן לי. בנט מחבר לשילוב. השילוב הזה עובד מצוין עכשיו, אני חושב שהוא יכול להמשיך ולעבוד מצוין. אנחנו שתי מפלגות ששומרות כל אחת על זהותה ועל עצמאותה. מפלגת האיחוד הלאומי, מפלגת הציונות הדתית בצורה מובהקת, והיא תהיה נאמנת לציבור הזה שנושא את הערכים החשובים האלה, וחשוב לומר, ערכי הציונות הדתית הם לא ערכים פרטיים של הציונות הדתית, במובן אבל אנחנו ממש לא מגזרי. אלה הערכים שאנחנו רוצים ומאמינים שיהוו את התשתית למדינת ישראל כולה, לעם ישראל כולו בדורות הנהדרים שאנחנו זוכים לחיות בתוכם, ומפלגת האיחוד הלאומי כמפלגה ציונית דתית תשמור על זהותה ועל עצמאותה ועל הנאמנות לערכיה, ושיתוף הפעולה הזה, שיתוף פעולה מצוין, דווקא בגלל שיש לנו כאן יעדים פוליטיים שונים, אבל בהחלט משלימים.
אוקיי.
אז אתה לי חותר למקום אחד, אני חותר למקום, והדברים האלה משלימים, אגב,
למקום
תמיד,
אחר,
תמיד, לא, הוא לא... לא, הוא ממש לא מקום אחר, רגע שרון, הוא ממש לא מקום אחר. תמיד מפלגה ציונית דתית הייתה חלק מהמחנה הלאומי והצטרפה למפלגת השלטון. לכן החיבור הזה הוא מצוין, וכך הוא צריך להימשך. חשוב שתהיה מפלגה כזאת, כי חשוב שיהיה מי שיישא את הערכים החשובים האלה בכנסת במלוא גובהם, ויחתור כל הזמן לממש אותם, וימשוך את כל את כל מחנה הימין, את כל המחנה הלאומי לכיוון הימני. אגב, ימין זה לא רק ארץ ישראל כמובן, בתורה ובזהות יהודית ובערכים, וכמובן בהתיישבות ובביטחון. מפלגה כזאת יש לה השפעה עצומה על המפה הפוליטית, וחייבים שהיא תישמר, וזה אתגר, זאת השליחות שלי.
100%. עכשיו בוא רגע נדבר על העניין שעולה היום בכנסת. כבר יש לך את ההסכמה של הליכוד, או שמתעלמים מהשיחות שלך? רק נזכיר, היום הכנסת תדון בוועדת חקירה לניגודי עניינים בקרב שופטים. הצעה שאלת לפני חודשיים. היועץ המשפטי לממשלה, מי עוד?
בוא נדע, כסי חודשיים אחרי סדרת התחקירים של קלמן ליבסקין, העליתי הצעה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית שתבדוק את ניגודי העניינים של שופטי בית המשפט העליון. ומאז הצטרפו לא מעט פרשיות ושערוריות מטרידות מאוד בכל מה שנוגע למערכת אכיפת החוק במדינת ישראל, פרקליטות, יועץ משפטי לממשלה, משטרה, מח"ש, ואת האירועים האלה צריך לדאוג כדי לתקן. אני מעלה היום הצעה מתוקנת לוועדת חקירה שתבחן גם את הנושא של בית המשפט העליון, אבל גם את מערכות אכיפת החוק והפרקליטות במדינת ישראל. ראיתי עכשיו ממש, לפני שעליתי אליך לשידור, שחבר הכנסת שלמה קרעי כסנונית ראשונה קורא למפלגתו לתמוך. אני חושב שכך צריך להיות. יותר מדי זמן הליכוד עסוק בלנעום, בלדבר, בלתקוף, בלתראיין.
בסדר, אתה יודע, יש קואליציה, יש מחויבויות.
תראה, השאלה היא מה אתה מגדיר קואליציה. אם קואליציה אומרת שאבי ניסן קורן הוא ראש הממשלה האמיתי, לפחות לענייני פנים, תניהו מדינאי דגול, את ענייני החוץ אפשר לקחת לו, אבל אם המשמעות היא שאבי ניסן קורן מנהל את הממשלה, והוא מעניק את אותה חומת הגנה בצורה לכל תחלורי המערכת, אז זאת לא ממשלה שנתניהו הבטיח לימין ובשבילה הוא נבחר. ואני מזכיר לך, גם בממשלה הזו יש רוב מוחלט לגוש הימין בהקשרים האלה, גם הליכוד, גם המפלגות החרדיות, הרבה מעבר לכנף הקטנטנה הזאת של כחול לבן, שבעיניי בצורה אבסורדית, לא דמוקרטית, קיבלה שוויון פריטטי, אחד הדברים הכי לא דמוקרטיים שקרו במדינת ישראל, יכול אולי להתחרות עם האסון הדמוקרטי שהמערכת המשפטית ממיטה על מדינת ישראל. יש עדיין רוב מאוד גדול, ואם הרוב הזה הופך לתפל אל המיעוט הקטן של ניסן קורן וחבריו, אני חושב שהציבור צריך להבין את זה. אני מאוד מאוד מקווה שגם בליכוד וגם במפלגות החרדיות יתפשטו, יש עוד מספיק זמן עד ההצבעה כדי לתמוך בה, כדי להעביר אותה. שותפות לא אומרת שצד אחד מנהל את הכל, שותפות אומרת שיש דברים חשובים לכחול לבן שאפשר לקדם אותם, ויש דברים חשובים לליכוד ולימין שצריך לקדם אותם. נתניהו הבטיח את זה אין ספור פעמים בשנים האחרונות, ואני רוצה לקוות.
נחכה ונראה, אבל תנמיך ציפיות.
אני אף פעם לא מנמיך ציפיות.
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה, יום טוב.
תודה גם לך, יום טוב.
להתראות. אנחנו נצא להפסקה, רק נגיד שמיד אחר כך ננסה שוב לתפוס את אריאל כהנא מוושינגטון לפני האמרה שם, וגם נהיה עם ברדוגו ויועצו של טראמפ כאן בישראל. מיד. אתם מאזינים לשרון גל. יעקב ברדוגו, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, שרון.
אז טקס חתימה כזה על מדשאת הבית הלבן, גם עם איחוד האמירויות, גם עם בחרן, התמונות, הקולות, ההיסטוריה, זה שווה כמה מנדטים או שזה מתכזז עם הסגר של יום שישי?
תראה, קודם כל אני לא יודע אם, אם אפשר לנתח את זה ברגע נתון עכשיו שווה כמה מנדטים, אבל בואו נגיד שזה בלם את הירידה של התקופה האחרונה של הליכוד ונתניהו. הטקס הזה אתמול ומה שקדם לו בלם את הירידה, העיסוק בקורונה לרגע קט זז הצידה, ונגיד לך שזה שווה מנדטים לכאן או לכאן, במערכת בחירות, לך שתהיה מערכת בחירות, התמונות מאתמול, ההישג של החתימה, בטח ובטח יככבו במסע של בחירות, ואז תוכל להגיד האם הם שווים מנדטים, אם זה גם יביא איתו אולי, מה שאני לא מאמין, פרס נובל לשלום לאובמה ולטראמפ.
לא אובמה.
אלה לנתניהו ולטראמפ.
נתניהו, כן.
בניגוד לאובמה שקיבל פרס נובל לשלום, ללא שום כלום עוד בכניסתו, טראמפ אתמול הוכיח שהנה הוא גם במדינאות, משהו שזלזלו בו, הוא מצליח לייצר עוצמה, ואם הוא יקבל פרס נובל לשלום ויוכל למשוך אליו גם את נתניהו, אז זה ייקחה וזה יכול להיות הרבה יותר ממספר מנדטים. אבל, וזה אבל מאוד מאוד גדול,
כן.
על נתניהו מוטלת כרגע משימת על, שבוא נגיד, באו ייבחן, אם הוא מצליח להשטיח תוך פרק זמן סביר את מה שנקרא את נתוני התחלואה, ומתחיל לתפוס שוב פעם יד על ההגה שהתרופפה. אני חושב שהקטע הזה צריך להתחיל קודם כל עם השליטה של נתניהו במנגנונים שלו. בוא נגיד, הגברת שאשה ביטון שב-24 לחודש אוגוסט נלחמה, התקדשה עם פרופסור גרוטו והסבירה לו שנתוני התחלואה לא עולים, הוא אומר לה אני לא חותם על זה, לפי דעתי שם צריך להתחיל נתניהו במשחקי או במערכות המנהיגות שלו כדי לשלוט על ההגה, וכמובן לסגור כמה שיותר את הגבינה השוויצרית שנותרה מהסגר הזה. אם הוא יצליח בזה, מה שנקרא הקוסם יחזור אליו.
אם כי צריך לזכור שאחר כך מתחילות הבעיות הכלכליות שאנחנו עוד לא רואים את הקצה שלהן, וזה משהו שיעיב בכל מקרה. ואגב, ממש ברגע הזה בממשלה את אותה הצבעה טלפונית לגבי סגירת מערכת החינוך מחר כבר, אז לידיעת ההורים זה קורה ממש בשניות האלה, ואנחנו נעדכן ברגע שתתקבל החלטה. רוב הסיכויים אגב שיאשרו את סגירת מערכת החינוך כבר ממחר, אז ממש בשעה זו ההצבעה על הקדמת הסגירה של מערכת החינוך. כן יעקב.
נתונים שדיברת עליהם על העניין הכלכלי, זה הולך יד ביד עם הורדת מה שנקרא נתוני התחלואה. שמה נתניהו ייבחן, ופה אני חושב שיש מה שנקרא תובנות מהסגר הראשון. כבר יש כל מיני הבנות איך לטפל בנתונים האלה הכלכליים. עכשיו בוא נגיד שעת המבחן של נתניהו היא כרגע, פה תיבחן המנהיגות שלו, פה תיבחן היכולת שלו לשלוט גם על משרד האוצר בהבנה, ובוא נגיד כן, גם על השותפים הקואליציונים שלו, המאוד מאוד, איך נגדיר את זה, מפריעים. אין מילה אחרת להגדרה הזאת, אתה יודע, מדברים על כך.
שנשארו בבית אגב. שר החוץ לא הצטרף, כמו שראית.
למה הם צריכים להיות שם? בהחלט החלטה נבונה, עם כל החמיצות ועם כל זה שפתאום במשרד המשפטים, דרך אגב דבר עזוי בעיניי שאומרים למזכיר הממשלה דבר אחד, ואז עצים רצים באמצע הטקס למצוא איזה סעיף מ-1951, דבר בלתי נתפס, ראש מדינה לא יכול לחתום על הסכמים, ומתחילים למצוא סעיף מ-1951, לא ראיתי את זה בערבה כשיצחק רבין היה שם, זה רק מוכיח לאיזה קטטה אנחנו, באיזה קטטה אנחנו נמצאים, וכן, זה יהיה הנושא המרכזי של מערכת הבחירות, הקורונה ומערכת המשפט. אם הוא ישטיח את העקומה, זה יהיה מערכת המשפט, מערכות אכיפת החוק, אם הוא לא ישטיח, זה יהיה הקורונה, ופה זה המשחק המרכזי של נתניהו, שים לב, נושא עזה, הטרור, לא על השולחן בכלל.
כן, טוב, בוא נצרף את אריאל סנדר, יועץ אסטרטגי, יועץ למטה טראמפ בישראל. אלן, בוקר טוב.
בוקר טוב ובוקר טוב לברדוגו.
בוקר אור.
אתה מאושר, אה? סנדר, מה זה עשה לכם טוב?
אני חושב שכולנו מאושרים.
כבר רואים בסקרים בפוקס ניוז עלייה לטראמפ, תגיד? שאלתי את זה את ברדוגו לגבי נתניהו בהתחלה פה, בתחילת השיחה.
אז אני יכול להגיד לך שביום שני יש עלייה של למעלה מ-1.3% בסקרים הארציים, ובסווינג סטייט יש עלייה של 2.5%. אנחנו, בקיצור, כמו שדיברתי איתך לפני חודש וחצי שרון, אנחנו ממש בדרך הנכונה.
אבל עדיין רואים פער גדול בין ביידן לטראמפ.
תלוי איפה. עוד פעם, בסקרים הארציים, כמו שאתה יודע, זה לא המעניין. מה שמעניין זה במדינות המתנדנדות, ושם מתוך 6 מדינות מתנדנדות, אנחנו ב-4 בשוויון, וב-2 בפער של בין 1% ל-2%, שזה כלום. יש עוד חודשיים לבחירות.
כן, אבל כרגע טראמפ...
והמומנטום לטובתנו.
כרגע טראמפ צריך להתחיל להרוז בפי הסקרים הנוכחים.
זה אגב...
לא, אני מנסה להטריל קצת כדי לראות מה גבולות הביטחון שלך.
תשמע, אני רוצה להסביר לך משהו במערכת בחירות, ואני אשמח שגם ברדוגו יגיד שאני צודק. חוץ מהעניין של המומנטום...
קודם כל, ברדוגו, בוא נסכם שבסוף לא משנה מה אתה חושב, אתה אומר שהוא לא צודק. תמשיך.
אני את המשכורת מקבל ממך, שרון.
בדיוק.
ככה, תקשיב טוב. בבחירות, כאשר אתה רוצה לנצח, אתה צריך להיות עם מסרים מאוד חדים וברורים. אנחנו יכולים להסכים לפחות לעניין הזה שהמפלגה הרפובליקנית ודונלד טראמפ הם עם מסרים מאוד מאוד ברורים כמעט לכל נושא. הבעיה הגדולה של המפלגה הדמוקרטית ושל ביידן ושותפתו הם שהם נמצאים בדיוק במקום הכי בעייתי, כמו לצורך העניין אם נעשה איזושהי הגבלה לישראל, ליאיר לפיד יש עתיד או לכחול לבן ובני גנץ, שניסו ללכת בין הטיפות, לא להרגיז את הגברת קורטז המוסלמית במפלגה הדמוקרטית, ולא לחבות את כל היש של הצד היותר ניצי בתוך המפלגה הרפובליקנית. אי אפשר לנצח בחירות שאתה מדלג בין בור לבור. ולכן אני אומר לך, קח את זה מהיום, המומנטום לטובתנו, המערכה אנחנו רואים את זה גם בסקרים פנימיים שלנו, שיש היפוך מגמות כמעט בכל מדינה רלוונטית, ויש עוד חודשיים, הכל יכול לקרות, הכל נכון, הכלכלה נמצאת בעלייה מתמדת, 10.8 מיליון מקומות עבודה ב4 חודשים, ירידה של אבטלה כבר לרמה של 8%, אני אומר לך, אם ביום ראשון לאוקטובר האבטלה מגיעה לסביבות ה7.5-7%, אני יכול לחתום לך שדונלד טראמפ מבלה עוד 4 שנים בבית הלבן.
כן, ברדוגו.
אני רוצה להגיד לך שאני לא אתערב בוויכוח שביניכם, אבל אני אתייחס למשאלת לב שלפי דעתי צריכה להיות של כל ישראלי. משאלת הלב שלנו צריכה להיות שדונלד טראמפ ינצח.
אין איזה שאלה.
פשוט גם ראית אתמול איך הוא מייצג, בוא נגיד, יותר טוב מכל יושבי האולפנים במדינת ישראל את האינטרסים הישראלים, אחרי שראיתי שיושבי האולפנים מחמיצים פנים, מזלזלים, מדברים בבוטות, חלקם אפילו במופעים נלעגים על מדשאות הבית הלבן. פתאום ראיתי שמי שהשותף או בעצם המתווך בעסקה זה איזה אחד שקוראים לו חיים סבן, בכוונה אני קורא לו כך, והוא אומר לא, אני הייתי שם בשוליים, בכלל לא במקום, ובאולפנים בישראל המתווך בעסקה, בין מי למי הוא תיווך, כן? בין מי למי יש שם. זאת אומרת, המשחק הזה הוא בעצם יצירת תודעה שלילית.
אוקיי.
במדינת ישראל. אני אגיד לך רק עוד דבר אחד.
משפט קצר, חייב לסיים.
בנימין נתניהו חייב להיכנס עכשיו כל כולו, לא שום דבר אחר, רק קורונה. 5,000 נדבקים, זה
לא,
רק...
לא, 5,523, מספר שמגיע עכשיו. 55,000 בדיקות שבוצעו, אנחנו עומדים על 10% מאובחנים, זה מספר מאוד 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 גבוה.
שלוקח אותנו... יותר טוב, אתמול היו 12.
כן, טוב, זה גם תלוי איפה דוגמים. בכל אופן, ברדוגו וסנדר, תודה רבה לכם, יום טוב.
יום נפלא.
להתראות. אז כן, אלה הכותרות מהקורונה בשעות האחרונות, צריך לומר, גם מספר שיא חדש של נדבקים, עם אחוז גבוה עדיין של מאובחנים מבין הנבדקים, 10%, וגם ההצבעה בממשלה להקדמת הסגר או סגירת מערכת החינוך, כבר מחר וביום שישי הסגר המלא. וכשמסתכלים על המספרים אפשר להבין למה הולכים לכיוון הזה. מיד חוזרים.
אתם מאזינים לשרון גל.
טוב, כמו שדיווחנו קודם, המשאל הסתיים בין השרים. מחר אין לימודים. מחר אין לימודים בבתי הספר. זה קורה יום לפני כניסת הסגר לתוקף. מקדימים את סגירת מערכת החינוך בגלל ההדבקות בבתים, ובגלל שהניסוי הרפואי הגדול בעולם נכשל, למרות האזהרות שאף אחד לא שמע אותן, בעיקר של פרופסור פרידמן, בוקר טוב.
בוקר מצוין.
בוא נדבר על החיסון. טראמפ מדבר אתמול על... שלום וברכה לדוקטור יפעת אלקלעי יחילוב, חברת ועד המאבק עובדי המעבדות. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
מיד נגיע אלייך. תגיד, 4-8 שבועות פוקס אומר חיסון, אומר טראמפ בפוקס, וגם בפייזר אומרים יכול להיות עד סוף השנה יהיה לנו חיסון. כמה אפשר לבנות על זה ברגע הזה?
צריך להבין, הניסוי שהתחיל בארצות הברית בחברת מודרנה, התחיל, הפאזה הראשונה התחילה בחודש פברואר. יכול להיות שהם ישלימו את הפאזה השלישית, שהיא הפאזה הקובעת והאחרונה, לפני שמשחררים את זה באישור של ה-FDA לכלל האוכלוסייה. יכול להיות שזה יקרה בתוך 4 שבועות, אבל באותה מידה של סבירות זה יכול להיות שזה לא יקרה. עד שזה לא קורה אנחנו לא יודעים, וגם, וצריך ללמוד מלקחים מן העבר, לא מהעבר הרחוק, משבוע שעבר. ניסוי של 30,000 של חברה משותף לאוקספורד ולאסטרזניקה, הניסוי הזה הופסק כי אחד מתוך 30,000 אנשים, או אחד
נכון,
מהאנשים,
אבל הוא חודש כעבור 7 ימים או משהו
נכון,
כזה.
נכון, משום שהסתבר שתופעת הלוואי הזאת היא למעשה תרשת נפוצה ולא תופעת לוואי של החיסון עצמו.
נכון.
אבל לנבא עכשיו שבתוך 4-8 שבועות, בלי שיש לזה שום ביסוס מדעי, בלי שיש לזה פרסום מדעי, בלי שיש לזה תיעוד מנשיא שידוע מן העבר שההסתמכות שלו על שמועות ספציפית בנושאים רפואיים היא יותר מאשר כבדה, אני הייתי, לא הייתי עוצר את נשימתי.
טוב, צריך לזכור הייתי... שיש בחירות בארצות הברית, זה בוודאי, אבל גם בפייזר מחזקים את זה, אז אולי יש על מה להתבסס, אבל כושר יצור...
בפייזר מחזקים את זה משום שזה גורל הנאה שלהם למחר יותר טוב.
גם זה נכון.
גם זה שיקול.
גם זה נכון.
אתה יודע, על הדולר האמריקאי מאחור כתוב In God We Trust. למטה כתוב All Others Show Data. הראו לי את הנתונים ואגיד לכם כן או לא, קרוב לוודאי שעד סוף השנה האזרחית הזאת, 2020, יהיה חיסון אחד או יותר מחיסון אחד שיעבור את כל השלבים.
כן, השאלה אם הוא יגיע לכאן, האם יהיה ייצור המוני כזה שיספיק, אלה שאלות ש...
זו כבר שאלה אחרת, ולכן באותו עניין, אני כבר קורא זמן, לתת גם כסף לא רק למכון הביולוגי בנס ציונה, אלא גם לחברה בשם מיגל שיושבת בקריית שמונה, שנמצאת באותה פאזה כמו שנמצא המכון הביולוגי בנס ציונה.
מעניין.
ולאפשר גם להם ליצור חיסון כחול לבן שייצורו יהיה בידינו.
דוקטור יפעת אלקלעי, מה מתחמי הדרייבין נסגרים כי אתם לא עומדים באומס?
אנחנו היינו אתמול מופתעים לשמוע את הבשורה הזאת בדיוק כמו שאר האזרחים ששמעו את זה יחד איתנו. אנחנו לא מכירים נתונים כאלה, המעבדות הציבוריות סוף סוף התחילו לקבל דגימות ברמות טובות בימים האחרונים וככה עובדים במרץ. יכול להיות שהנתונים האלה של קריסה מגיעים מהמעבדות הפרטיות שאין לנו מידע לגביהם.
לא, כי פתאום אתמול ראיתי תורים של מכוניות בכל מיני מקומות, כולל פתח תקווה, משהו שלא ראינו כאן.
אז נכון, אז ראיתי גם תמונות כאלה מסתובבות ברשתות החברתיות של תורים של 800 מכוניות ויותר. מה שקרה זה שהפיקוד עבר באמת לפיקוד העורף על הנושא הזה, ופתחו דרייבינים ונתנו לאנשים להיבדק בעצם בלי אותם קטגוריות שעד היום היו נהוגות.
Okay.
ודגמו מעל קרוב ל-60,000 אנשים, רק שכחו לתאם את זה עם המעבדות. זאת אומרת, לא, אף אחד לא פנה וביקש בצורה מסודרת להעלות
מה,
את הבדיקות. לתגבר, תראה, אנחנו לא יכולים לעבור מ-0 ל-100 בשנייה. תפזי אנשים, צריך לסדר משמרות. אז דווקא בתי החולים הציבוריים באמת עבדו בקפסיטי מצוין ו... סמכו לקבל את הדגימות. כנראה שיש דגימות שלא נשלחו למעבדות. אני לא יודעת מה קורה בפרטי. אנחנו, אין לנו שליטה לגבי מעבדות פרטיות. אנחנו לא, הם לא חלק מהמנגנון שאנחנו מפקחים עליו.
אוקיי.
ולכן אני לא יודעת, אולי שם באמת הייתה קריסה.
ברור.
ואנחנו, אני חייבת להגיד שמאתמול בערב, ברגע שזה עבר לפיקוד העורף בצורה כזאת, אנחנו איתם בקשר, אנחנו, נשתף איתם פעולה. אני מאוד מקווה שעכשיו כן תהיה איזה פתחות שתאפשר לנו לערך מולם, לסדר את הדברים, לערך בצורה טובה כדי להעלות את הבדיקות לקראת החורף.
אוקיי.
ולשם זה
כי אנחנו כבר על 55,000, וצריך להגיד דווקא כאן מילה טובה לפרויקטור גמזו, שבאמת ביקרנו אותו בחריפות על כל מה שאפשר היה, שביד הזה נכון. הוא כנראה יצליח לעמוד ומתקרב.
נכון, אני חושבת שהיד עוד יגדל לקראת החורף, וזה הכל אפשרי במידה ובאמת נערך נכון, וזה מה שאנחנו אוקיי. קוראים כבר הרבה מאוד שבועות. אני מקווה שעכשיו זה באמת סימן שאנחנו עולים על דרך המלך.
ברור. פרופסור פרידמן, ב-40 שניות לסיום, חייבים לסיים עוד מעט. אנחנו נכנסים לסגר, מערכת החינוך. תן לי רגע משפט אחד לקראת הסגר. איך נצא ממנו ב-40 שניות? זאת השאלה הגדולה.
מי שהכניס אותנו לסגר, הוא צריך לתת לך את התשובה איך הוא מתכנן להוציא אותנו מהסגר. הרבה מאוד אפידמיולוגים וכל איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל מתנגדים בתוקף לסגר הזה.
אוקיי. טוב, הקו משתבש. בכל אופן סיימנו. פרופסור פרידמן, תודה, וגם דוקטור יפעת אלקלעי, תודה רבה לך גם. יום טוב, להתראות. תודה לאבי איצקוביץ', העורך, יואב אגסי, המפיק, רונן דן, טכנאי השידור בגלי ישראל, טכנאי השידור בדרום, אורן אשתיבקר, בחיפה, גיא בזק, עורך הדיגיטל יוסי דודוב. נשתמע בעצם אחרי החג. חג שמח. שנה טובה שתהיה לכם, מכל הלב, להתראות.